אנחנו עומדים ללמוד דף פ"ז, מתחילים פ"ו ועמוד בייס במשנה. אומרת המשנה, שניים ששולחו שני גיטין שווים ונסערבו. שני יהודים שהשמות שלהם זהה, השמות של הנשים שלהם גם זהה, לקחו שליח אחד, שניהם שלחו גיטים לנשים. השליח הלך לקח את המטפות, לא זכר מי נתן למי, כלומר הרי שני השמות הכל אותו, הכל אותו דבר. אז הוא לא ידע עכשיו מה לעשות, כי הרי צריך להיות כתיבה לשמה. אז מה יעשה עכשיו? יש לו את שני המטפות. נויסן שניהם לזו ושניהם לזו. קודם כל ייתן שניהם לאחת. התגרשה, ייקח את זה, ייתן את זה לאחרת גם כן. כי הרי בעצם גט לא צריך להחזיק. גט זה עצם המסירה, בזה שמוסרים את זה, זה גורם את הקריטות לרב לזר, לפי רב מאיר החתימה. לא משנה, צריכים למסור את זה. ונוסן לא. אחרי שהוא נותן לה את זה, היא יכולה לעשות את זה מה שהיא רוצה. מה שהיא רוצה. לפי כוח עבד אחד מהם, אם עבד אחד מהם, הרי השני בטל, הגט השני בטל, כי אני לא יודע איזה מהאנשים יכולות להתגרש על די הגט שכן נשאר. כי הרי צריך להיות לשמה. ייתכן שהגט השני נכתב עבורה. חמישה שכתבו כלל בתוך הגט, חמישה איש שרצו לגרש את נשותיהם, עשו נוסח כללי בתוך שטר אחד, שם היה כתוב איש פלוני, מגרש פלונית, 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 ככה פירוט. אחר כך הגמרא תגיד שיש מחלוקת מה הכוונה בדיוק כלל, מה הנוסח הכללי כאן. והעדים חתמו מלמטה, כולם כשרים. זאת אומרת, אפשר לקחת את הגט הזה ולתת את זה לכל אחת מהנשים, וחמשת הזוגות יחול עליהם הגירושים. ונוס לכל אחז ואחז. מה יהיה הדין, אבל אם היה כותב תופס לכל אחד ואחד, תופס הכוונה, עיקרי הגט. זאת אומרת, הנוסח הכללי של הגט. תורף הכוונה, מה ששייך לכל אחד ואחד. אז הוא כתב בתוך שטר אחד, תופס נפרד לכל אחד ואחד מהזוגות, והעדים חתמו מלמטה, אז אנחנו אומרים, רק הגט האחרון, שעל זה הולך חתימת העדים, רק זה קשר. מה שאין כלפני זה, הגיטין שכתבו לפני זה, לא יהיה קשר, כי חתימת העדים הולך רק על האחרון. אז שעדים נקרים מימוי כושר. עכשיו אומרת הגמורה, מן תנה, מי התנה שסובר, שאפשר לגרש כל אחד מהנשים על די זה שנותן את שני הגטים לזו ואת שני הגטים לזו. אמר רבי ירמיה דלא יקרב לזו, אבל די רב לזו, כאילו דה אומר עדי מסירה כארסה, הרי עדי המסירה לשיטת רב לזו הם גורמים את הקריטות, אז הגמרא למדה עכשיו לפי רבי ירמיה על כל פנים, שצריך, מסירת הגט צריך שיהיה לשמה, ואו לא יודע באי מיני כה מגרשה, הרי העדים לא יודעים באיזה גט בדיוק מגרש את האישה הזאת, כי הרי כל גט וגט ספק שמה זה הגט שנכתב עבורה. אז חסר פה לשמה במסירה. הבא יום אפילו תימר בלוזור. אי מדבר בלוזור, כסיבה לשמו, נסיני לשמו מי בו, צריך עדי מסירה, אבל לא כתוב בשום מקום שצריך שיהיה מסירה לשמה, וכוסף לא דורשים חזל כתיבה לשמה, לא לשמה, אבל לא המסירה. למדנו שהמשנה אומרת חמישה שכתבו כלל, אז חתימת העדים הולכת על כולם, ואם כתבו תופס נפרד לכל אחד ואחד, הרי שהעדים הולכים רק על הגט האחרון הכתוב באותו שטר. אומר רבי יוחנן, שואל את הגמורה איך דומה כלל, איך דומה תופס, איך זה בנוי כאן. אומר רבי יוחנן, זמן איך עוד לכולם זהו כלל. אם כתוב זמן אחד לכל חמשת הגיטין, זה מה שגורם לנו את הכלליות, במילא חתימת העדים הולכים על כולם וזה קשר. מה שאין כן אם כתוב זמן נפרד לכל אחד ואחד, זהו תויפס לכל אחד ואחד, שעל זה אנחנו אומרים, עד שהעדים לקרואים ממקושר והשאר פסול. שלוקי שאומר, שאפילו אם כתוב זמן אחד לכולם, זה גם כן בהגדרה של תויפס לכל אחד ואחד, רק מה נקרא כלל, איך דומה כלל, דקוסב, אונו פלויני אי פלויני, גרשני נשויסני, פלויני סי פלויני. כלומר, הכללה מאוד, בהכללה מאוד כללית. ואז אנחנו אומרים, היות והוא הכליל כולם יחד, אז חתימת העדים הולכים גם על זה, על כולם, ולכן זה קשר. מסקף לרבה ולרב יוחנן דאמר, זמן איך עוד לכולם זהו כלל. לחוש דיל מכחוס מסעדה בסרו, דחסים, למה שלא נחשוש, שהעדים חתמו רק לגבי הזוג האחרון, אבל לא לפני זה, מה שכתוב באותו שטר לפני זה. מי לא איתן יהיה, עדים חסומים על שאילה שלום בגט, פוסל חיישינן שמו על שאלה שלום חוסמו, אם אחד נותן גט לאשתו, ובסוף לפני חתימת העדים הוא כתב גם איזה דרישת שלום למישהו אחר, ומתחתיו חתמו העדים, אנחנו אומרים, ייתכן שהעדים רק חתמו על החתימת שלום שם, אבל לא על כל הגט וזה פסול. אז גם כך, תאמר, שהעדים חתמו רק על הגט האחרון, על אותו שטר, ולא על הגט שלפניו. אומרת הגמרא, לאו איתמר לא אמר בעבור לדידי מפרשלי מיני דרבי יוחנן, שאלו פוסל ושאלו כושר, תלוי איך הוא כתב את הדרישה שלו. אם הוא כתב את זה בלי וווה חיבור, אתה צודק, אבל אם הוא כתב ושאלו בשלום חברי שמה, אז הווב הזה, ווב חיבור מויסיף על הראשון, אז חתימת העדים הולך גם על זה, אבל גם על הגט, אז אורך נעמה פה אצלנו, דכסיבי פלויני, היפלויני, היפלויני, יש עוד פעם וו, עוד פעם וו, על כל חמשת השמות, הרי שכל וו זה ווב המויסיף והחיבור על הראשון, אז אם ככה נאמר שחתימת העדים מלמטה הולכת על כולם. וסו, עוד מה שקשה לפי פירוש של רבי יוחנן, רבי יוחנן לא אמר, שאם היה זמן נפרד לכל אחד ואחד, זה ההגדרה של תופס לכל אחד ואחד, שאז אנחנו אומרים שרק האחרון כאשר הוא לראשונים, מה העיר יהיה משום תופס, תפק לידיו לנכתב ביום ונכתם בלילה, הרי הגמרא אומרת לאל, שאם נכתב הגט ביום אחד ונכתם בלילה, שזה כבר יום שני, זה פסול. אז הגמרא עכשיו הבינה, שכל זוג יש לו פה זמן נפרד, והם נכתבו בזמנים שונים. אז אם כך במילא, כשהעדים חתמו למטה, חתמו הרג ביום אחד, רק פעם אחת חתמו, אז זה כבר נכתב ביום ונכתם בלילה, התיפוק לש זה פסול משום כך. אומר להם, מה קשיש שברי דרב חיסדא לרבה שאורך אמר, הנה בשמי דרב יוחנן, תכסיב באחד בשבת, באחד בשבת, כל הגטים האלו, זה היה ביום אחד. אם כך זה לא נכתב ביום ונכתם בלילה, אז אם כך אי אפשר לפסול לזה משום הטעם הזה, אז אנחנו צריכים להגיע שהטעם הוא היות, וחתימת העדים הולכים רק על הגט האחרון ולא על שלפניו. אומר לי רביני לרבה של הרש לו כשדו אמר זמן אחד לכולון, שאם כל זוג נזכר בנפרד, אפילו אם נכתב זמן אחד לכולם, נמת תויפס לכל אחד, ואז רק האחרון קשה ולא שלפניו, ואיך אדום הכלל מה? כוונה כלל לפי רש לו כשהוא עשה אכללה ממש, נקסיב בי אוכר, אוני פלויני פלויני גירש, נשוסייני פלויני סיפלויני, ככה סובר רש לו כש, נמצאו שתי נושי מסגר שזה בגט אחד, ואתה אירו אומר וכוסב לא, לא ולא לחבר, לא, לא ולחבר, תו, איך אומר רש לו כשאפשר לגרש בגט? כמה אנשים, אבל פי שהנוסח הוא כללי, הרי צריך להיות לא שהגט יהיה מיוחד אליה, הכתיבה צריך להיות דווקא אליה, ולא לא ולחבר אותו, וכאן זה כללי. אומרת הגמרא, בגט הזה קודם כל היה כתב כללי, אחר כך ההכללה גם כתב פלויני, יהודה גירש את רבקה, ופלויני גירש את פלויני, ויוסף גירש, את צהורה, וכך הלאה. במילא נמצא שיש גט נפרד לכל אישה ואישה, אז יכולות להתגרש בה. והלשון של ההכללה, זה בא לומר לנו שחתימת העדים מלמטה הולכת על כולם. אומר לי רביני לרבה, שבמה ישנו מיודיסניה, כוסף כל נחוסו לשני עבוד אופקונו, ומשחרם זה איזה, כשאדם נותן להבדו הקנני שטר, ששם כתוב כל נכסי נתונים לך, אז בתוך הנכסים, בעצם גם העבד קנני נמצא, כי הרי העבד היה שייך לאדון, נמצא שהעבד זכה בו בעצמו, השתחרר בזה. אז פה קורה שלפי האבנה של הגמורה, שהאדון נותן שטר אחד לשני עבדים, ושם הוא כותב שהוא מקנה להם את הנכסים בבת אחד. נמצא שכל אחד קנה חלק מחצית מעצמו ומחצית מחברו. אז כל אחד חצי עבד וחצי מנחויר. אז כל אחד ישחרר את החלק שיש בו בחברו, ישחרר את מחצית חברו שיש לו עליו בעלות, משחררים זה זה. ואז כל אחד יזכה במחצית מהנכסים. הרי שאנחנו רואים שאפשר לשחרר שני עבדים בשטר אחד. ואם כך, הרי אנחנו יודעים שמקישים לא, שטר שחרור לגט אישה, ואם בשטר שחרור כשר, כך בגט אישה, גם צריך שיהיה כשר באופן כזה. אז למה אי אפשר לגרש שתי נשים בגט אחד? אומרת הגמרא, ולאו הקים לי בשתי שטורס? אכן, הברייס הזה שלמדנו, בקויסף כל נחוסף שני עבודו, לא מדובר שהוא נותן שטר אחד. מדובר פה שהוא כותב את זה בשתי שטרות, והוא מוסר להם את זה בבת אחד. אבל בעצם שכל אחד יש לו שטר נפרד. תני כבוס את רבי יוחנן, תני כבוס את רשלוק. תני כבוס את רבי יוחנן, חמישה שכוס ובתוך הגט, איש פלויני מגרש פלויניס, פלויני פלויניס, פלויני פלויניס. וזמן אחד לכולם, יש זמן אחד שכתוב בגט שזה לכולם, והעדים מלמטו, כולם קשרים, ותינוסן לכל אחס ואחס. זאת אומרת, נותנים את הגט לכל אחד ואחד מהנשים, וזה עוזר. מה שאין כן אם זה היה כתוב בתוך הגט, זמן נפרד לכל אחד ואחד מהזוגות, והעדים חתומים מלמטה, אז במילא רק הגט האחרון כשר, איזשהו העדים נקרואים אימוי כושר, והשאר פסול. רבי דוד בן מסיירו, אומר אם יש רווח ביניהם, אם יש רווח בין כל זוג וזוג, אז אנחנו אומרים שחתימת העדים מלמטה עולה רק על הגט התחתון ולא על העליונים, פסול. ואם לאו, אם אין רווח, אפילו אם יש זמן לכל אחד ואחד, זה לא מספיק לעשות לי שהחתימה של העדים הולכת רק על האחרון. במילא באופן כזה יהיה הגט כשר שאין זמן מפסיק. אומרת הגמורה, זאת אומרת שאנחנו רואים שהתנא לא צריך לכלול את כל חמשת הזוגות יחד, כמו שריש לקיש אומר, אוני פלויני ופלויני גירשניס ושסייני פלויניס ופלויניס, זה מספיק שכותב זמן אחד לכולם, לשיטת רבי יוחנן, זה ממש תואם לשיטת רבי יוחנן, שזה נותן לו את ההגדרה של כלל. עכשיו תנא כבר סדר ריש לקיש, חמישה שכל סוג כלל בתוך הגט, זה ממש כלשונו. מה הם כתבו? אוני פלויני, פלויני גירשניס ושסייני פלויניס, פלויניס, פלויני גירש, אס פלויניס, פלויניס גירש, פלויני גירש, פלויניס, וזמן אחד לכולם, ועדים מלמטו, כולם קשרים, ותינוסן לכל אחס ואחס. אבל אם היה כתוב זמן לכל אחד ואחד, ורווח לכל אחד ואחד, והעדים מלמטו, אז אנחנו אומרים שרק הגט האחרון מלמטה כאשר היות וזה נקרא יחד עם חתימת העדים, איזשהו עד מקרואים אימו היא כושר, והשאר לא. רמי הרומר אף על פי שאין רווח ביניהם, אפילו שאין רווח ביניהם, זאת אחת בין הגיטים, גם כן הם פסולים. למה? היות ויש זמן נפרד לכל גט וגט, זה נותן לו את ההפרדה, לומר לנו שהחתימה מלמה, החתימות מלמטה, הולכות רק על הגט האחרון, שזה נקרא יחד עם העדים. שאלת הגמור, ולריש לקיש, למה ריש לקיש אומר זמן לכל אחד, שזמן, אם היה כתוב זמן לכל אחד ואחד, ורווח לכל אחד ואחד, מה אריה, זמן לכל אחד ואחד, או אומר, זמן אחד לכולם נמת, תויפסה, והרי ריש לקיש אומר מפורש, אפילו אם היה זמן אחד כללי לכולם, גם הגדרת הגט כאילו שנכתב תויפס לכל אחד ואחד, ואז אנחנו אומרים שרק הגט התחתון, שזה צמוד לחתימת העדים כשר ואשר לו. אומר תרגמורה, אנה מי למתי, הוא אומר את זה שאפילו אם היה זמן אחד נחשב כתויפס לכל אחד ואחד, היחד לא ירבינו מקורק, שלא היה מעורב השמות מהתחלת הגט, זאת אומרת, בתחלת השטר. רק תקף מיד היה כל זוג בפני עצמו. אבל לא, פה בברייס, דרבינו מקורק, הוא עירב מהתחלה את כל השמות יחד. איפה לגלו זמן, אם היה זמן שמחלק בין הזוגות, אין זה נחשב כתויפס לכל אחד ואחד. לא, אם לא היה זמן שמחלק ביניהם, לא, זה לא נחשב כמחולק, רק זה נחשב כהכללה, ואז אנחנו אומרים שחתימות העדים מלמטה, הולך בעצם על כל הגיטים ולא רק על האחרון. אומרת המשנה, שני גיטים שקוספון זה בצד זה, בתוך שטר אחד, כתב בשתי טורים שתי גיטים, טור ימני גט אחד, טור שמאלי גט נוסף. ושני עדים עברים בואים מתחת זה לתחת זה, ושני עדים יבונים בואים מתחת זה לתחת זה. נקדים שיש שתי סוגי אופנים של חתימות. האופן הרגיל שאנחנו רגילים בו לחתום זה כמו מה שכתוב פה במשנה, עדים עברים, שחותמים מצד ימין לצד שמאל, משה בן יעקב, זאת אומרת, משה הבן של יעקב, עד. היוונים, זאת אומרת היהודים שגרו ביובון, חתמו לפי שיטת הרמב״ם משמאל לימין, כמו שכותבים באנגלית. במילא נמצא, כשהם יכתבו מוישה בן יעקב עד, הם יכתבו את זה מצד שמאל לצד ימין. לפי שיטת רש"י זה קצת אחרת, לא בגלל שהם כותבים משמאל לימין, רק העדים היוונים כשהיו כותבים מוישה בן יעקב, היה הכוונה שיעקב זה הבן של מוישה, בדיוק להפך כמו שאנחנו אומרים. עכשיו אנחנו נראה, לא משנה, אבל זה כמו משמאל לימין. עכשיו אנחנו נבין פשוט. כשיש לנו את הגט הימני, בטור הימני, ושמה, ובצד שמאל, בטור השמאלי, יש גם כן גט, והם מסיימים למטה בשטר, ומתחת לסיום חותמים העדים. אז אם יכתבו שני עדים עבריים מימין לשמאל, אחד כותב רובן בן יין כבד, השני כותב מוישה בן יוסל עד, והם כותבים ככה, רובן, הוא כותב תחת הגט הראשון, והוא ממשיך וכותב בן יעקב, איפה? מתחת לגט השמאלי. כמו כן גם העד השני. אז מה יהיה כשר? רק הגט הימני, לא הגט השמאלי. כי תחת לגט השמאלי כתוב רק השם של האבא שלהם, ואילו מתחת לגט הימני כתוב את שמות העדים, זה כשר. ואילו אם יחתמו עדים יבונים, אז להפך. הגט השמאלי זה יהיה כאשר, כי שם מתחת לגט השמאלי כתובים השמות של העדים, ומתחת לגט הימני כתובים רק השמות של האבא שלהם. אז זה לא יהיה כאשר. אז במילא אומרת המשנה ככה, שני גיטים שקוסון זה בצד זה, ושני עדים עברים בואים מתח הזה לתח הזה. זאת אומרת שעדים עבריים חתומים מימין לשמאל, ומתחת זה יש עדים יוונים שהם חותמים משמאל לימין. איזשהו עדים הראשונים לקרואים אימוי כושר. זה כמו שהסברנו, שאם יש קודם כל שני עדים עבריים, אז במילא נמצא שהגט הימני כשר, כי מתחת לגט הימני כתובים שני שמות של העדים העבריים. אם שני העדים היוונים חתומים קודם, ורק מתחת לשורות האלו חתומים העבריים, אז יהיה הגט השמאלי כשר ולא הימני, כי מתחת לשמאלי כתובים השמות של העדים היוונים, ומתחת לימני כתובים השמות של האבא שלהם. מה יהיה אם היו ארבעת העדים חתומים באופן כזה, עד אחד עברי, עד אחד יווני, עד אחד עברי, עד אחד יווני? אנחנו נלמד כשיטת הראשונים הלומדים, שפשוט היה שורה אחרי שורה. זאת אומרת שהיה עד אחד עברי מימין לשמאל, אחר כך יווני משמאל לימני, אחר כך עוד פעם עברי מימין לשמאל, אחר כך עוד פעם שמאלי משמאל יווני משמאל לימין. השניהם פסולים, הגמרא אחר כך תפרט למה. עכשיו שואלת הגמרא, במקרה הראשון שלמדנו, שרק אותו גט שהעדים נקראים עמו כשר, זאת אומרת, אמרנו לדוגמה, שאם כתוב ראובן תחת הנוסח של הגט הראשון, ותחת הגט השני בטור השמאלי כתוב בן יין כבד, אז רק הימני כשר, כי מתחת לשמאלי כתוב רק השם של האבא, זה לא כשר. למה? שואלת הגמרא, גם אם כתוב רק בן יין כבד, זה גם צריך שיהיה כשר, זה לבד חתימה. ולזכר שראי, הגט הימני כשר בזה שכתוב ראובן. והאי, גם הגט השמאלי שבצד הטור השמאלי, יהיה כשר בזה שכתוב תחתיו, בן יין כבד. דות נן למדנו מפורש שזה גם חתימה, בן איש פלוני עד, כושר זה חתימת עד. אז אם כך, כשאנחנו בבית דין מקבלים את הגט כזה, רואים שתי חתימות. תחת הגט הראשון כתוב ראובן, זה חתימה אחת. ומתחתיו יש עוד חתימה באופן כזה? ומתחת הגט השמאלי יש, כתוב, בן יין כבעת, או למטה, בן מוישה עת. וזה טוב, זה לבד חתימה. אומרת הגמרא, דקוסב רובן בן אקמה. מתחת לגט הימני, בטור הימני, הוא כתב רובן בן, והוא השאיר לכתוב מתחת לגט השמאלי רק את המילה יין כבעת, הבאסרי, שזה לא נקרא חתימה לפי עכשיו התורץ. שואלת הגמור, לא נכון. ולזכר שראי ברובן בן, ולזכר שראי ביין כבד, גם התור השמאלי, הגט השמאלי צריך שיהיה כאשר, אם תחתיו כתוב רק יין כבד, עוד נה למענו מפורש, איש פלויני את כושר. אומרת הגמור, במשנה אצלנו הוא לא הוסיף את המילה עד. ומה שכתוב במשנה שחתימה כשרה ללא המילה אב, ללא שכתב את, 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 את שם אביו, זה דווקא אם הוא כתב עד, אבל אם הוא לא כתב עד, זה לא קשר. ולכן הגט השמאלי פסול, כי כתוב רק יין כבלי עד. ויבו אסמל אוי לום דקוס עד. הוא כן כתב מתחת לגט השמאלי את המילה עד. רק מה? מה תאמר? למה שלא נכשיר את הגט השמאלי? כי כתוב שם המילה יין כב עד. אז בבזן מסתכלים, הנה יש חתימה, יין כב עד, בתחתיו מוישה עד. אומרת הגמרא, דיידינם באוך עשים את דלאו דיין כבי. אנחנו יודעים שהמילה ינקב פה זה לא חתימה של ינקב, זה האבא של רובן שחתום מתחת לגט הימני. נו, אז אם כך, זה לא חתימה של בן אדם, לכן הוא פסול. שאלת הגמרא, ייתכן שרובן חתם על שני הגטים. בצד ימיני, בצד ימין, מתחת לגט הימני, הוא חתם בשמו, רובן. מתחת לגט השמאלי, הוא חתם בשם אביו, ודילמה בשמו דאביו חוסם. אומרת הגמור, בן אדם לא חותם כשרוצה לחתום את השם שלו בשם של האבא. לשיבק איניש שמי וחוס עם שמוד האבא. שאלת הגמור, ייתכן שמתחת לגט השמאלי הוא חתם יינקב לא בתור שם, רק בתור סימן מסוים שזה מסמן את החתימה שלו. ודיל מסימון השוויה, קרן ראינו שהגמרה אומרת לאל, גם בו מציע, רב צייר, קברה, רב היה מצייר באופן כזה של דאג, זאת אומרת, זה היה החתימה שלו. כמו שאנחנו, יש היום חתימות כששמים את האצבע, טביעת אצבעות, רב היה לו ציור מסוים שזה סימל את החתימה שלו. רב חנינה היה עושה חרוטך, ענף של דגל, רב חיסדה היה עושה סמך, וכמו כן, רב אישי היה עושה עין, ורב ברבונה צער מחוסה, מפרס של ספינה, כל אחד היה לו סוג חתימה מסוימת. אז ייתכן שרובן הזה, כשהוא כתב יין כבתחת הגט בצד שמאל, התכוון לחתום בצורה, זה החתימה שלו, כשהוא עושה את זה בתור סימן של חתימה. חתימה בנקאית כזאת. אומרת הגמורה, אבל זה השם של אבא שלו. ולא יחוצי פיניש לשווי לשמוד אבי, סימון, בן אדם לא עושה כזה חוצפה, לקח את השם של אבא שלו, לעשות בזה כסימן לחתימה שלו. שואלת הגמורה, ולזכה שראי בשני עדים עברים, ולזכה שראי בשני עדים יבונים, שנאמר שהגט הזה הימני יהיה כשר, בזה שיש מתחתיו שתי עדים עבריים, הם היו הראשונים, זאת אומרת, מתחת לגיטים חתומים ארבע עדים, שני עדים הראשונים הצמודים לגיטים זה עבריים, מתחתיו שני עדים יוונים, אבל היוונים משמאל לימין, שהשמות החתימה האמיתית זה נמצא מתחת, במקביל מתחת לגט השמאלי, ואילו העברי מתחת לגט הימני. שואלת הגמורה, סוף סוף יש פה ארבע עדים. שתיים קשרים לגט הימני זה העבריים, שתיים קשרים לגט השמאלי שזה היוונים. דיסנן גט שקוסו עבריס ועדוב יבוניס, או יבוניס ועדוב עבריס גם קשר. שואלת, אומרת הגמורה, וכי תימי אם תאמר שזה לא יכול להיות, למה? כרי אמרנו שזה הולך בסדר הזה, מתחת לגט ממש חתומים שני העדים העבריים. מתחת לשתי השורות האלו של העדים העבריים חתומים שני העדים היוונים. נמצא שבין העדים היוונים לבין סיומת של הגית של הגיטים יש רווח שתי שורות של שתי השורות האלו ששם חתומים העדים העבריים, וכי תמקים למופלג בשתי שיטים. לא, כי הרי אנחנו יודעים שאסור לעשות הפרש של שורות בין חתימת העדים לבין סיומת של שום שטר, כי חוששים לזיוף שמה יוסיפו שם שורות, אסור שיהיה כזה דבר. ואומר חזקי שזה דווקא אם ישאירו את זה ריק, אבל מלאו בקרוב עם כושר, אם את השורות החסרות האלו הריקות מילא אותם בעדים פסולים וקרובים, זה לא מגרע וזה לא פוסל את עצם השטר, כי זה עשו את זה סתם. אבל זה לא, אז אם כך גם כאן, זה לא מזיק בנוגע להעדות של החתימה של העדים היוונים, אם יש באמצע חתימות של העדים העבריים. אומרת הגמורה, אתה יודע למה אנחנו לא מכשירים את הגט השני? אותו נזהירה שניהם קשרים, קודם כל אומר את הגמורה, אותו נזהירה שניהם קשרים. זהירה באמת אומר שבאופן כזה גם הגט מצד ימין, גם הגט מצד שמאל קשרים, כמו שאמרנו עכשיו, כפי הקושה שלנו. ותנא דידון, למה התנא של המשנה פוסל את הגט השני? דילמה גונדליס חוסים, אנחנו חוששים, ייתכן שהעדים היוונים החליטו ברגע האחרון להשתוות לחבריהם העבריים, וחתמו מימין לשמאל. נמצא שכל העדים חתומים רק על הגט שמצד ימין ולא על הגט שמצד שמאל, וכולו אחד ידחסים. וכשזה להפך, זאת אומרת, אותו דין, אנחנו הזכרנו רק הכל שיהיה יותר קל להבין, שהכל אחרי הגט הימני, אבל להפך, אם שני היוונים היו חתומים ראשונה, ומתחתם שני העבריים, הכל יהיה בצורה הפוכה, צד שמאל לצד ימין. למדנו במשנה עד אחד עברי ועד אחד יווני, ושוב פעם עד אחד עברי, עד אחד יווני, שניהם פסולים. שואלת הגמורה, ולזכה שראי בעד אחד עברי ועד אחד יווני, והאי בעד אחד עברי ועד אחד יווני, אז הראשונים לא גרוסים והאי. זאת אומרת, זה גרסה דרש, הראשונים אומרים שגרוסים רק והאי בעד אחד עברי, זאת אומרת, רק הראשון, ולא את ההמשך והאי בעד אחד עברי. זאת אומרת, הגמרא טוענת שיש להכשיר את הגט הימני, אם אנחנו נאמר שארבעת העדים חתמו כדרכם, אז שני הגטים קשרים, הימני על די זה שיש עדים עבריים, השמאלי על די זה שיש עדים יוונים. ואפילו אם צריך לחשוש שמה העדים היוונים חתמו גונדלית, כלומר מימין לשמאל, אז אי אפשר להכשיר את הגט השמאלי, אבל כל פנים הגט הימני צריך שיהיה כשר, זה מה שהגמרא שואלת, ולזכה שראי הגט הימני שיהיה כשר בעד אחד עברי ועד אחד יווני, שאפילו אם העד היווני חתם שלא כדרכו, ולפיכך תאמר שהגט השמאלי כשר, אבל תכשיר על כל פנים את הגט הימני. אומרת הגמרא, דותנה נכד עד, אחד עבר ועד, אחד עבר אני כושר, אומרת הגמרא, אותו נזירה. שניהם קשרים, הוא דומת, באמת שניהם קשרים. ותנא דון שפוסל שני הגיטין, היות והוא חשש דיל מגונדל לסחוסי, מתכן שאחד מהיוונים חטא מימין לשמאל, מימין לשמאל ולא משמאל לימין, ותלוסה אחת, ואחד אחת, נמצא ששלושה עדים חתומים מימין לשמאל, ואילו אחד חתום משמאל לימין, ואנחנו לא יודעים איזה מהו, אז אנחנו חוששים שחסר חתימה אחת לאחד משני הגיטים שאנחנו לא יודעים איזה. אומרת המשנה, שיר מקצס הגט וקוספוי בדף השני. התחיל לכתוב גט בטור ימני באותו דף, המשיך את ההמשך בטור השמאלי באותו דף. והעדים מלמטה, העדים חתמו איכן שהם צריכים לחתום בסיומת של הגט, שזה נמצא תחת הטור השני, כשר. חתמו העדים בראש הדף, אם העדים חתמו בראש הדף, מן הצד, בגיליונות, או מאחוריו בגט פשוט, בגט מקושר הם חותמים מאחוריו, אבל בגט רגיל חותמים בפנים, מתחת לגט, ואם עשו לו כך, פסול. הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה, והעדים באמצע. זאת אומרת, הוא שמח את השורות הראשונות של שני הגיטים זה לזה, שהם נכתבו בכיוונים הפוכים. התחיל לכתוב נוסח גט אחד מאמצע העמוד עד למטה, הפך עכשיו את העמוד, וכתב עוד פעם נוסח גט מהאמצע ולמטה, והעדים חתמו באמצע. נמצא שהעדים חתומים בעצם בראש כל גט, ולא מתחת לגט, אז שניהם פסולים. לגבי אחד, העדים חתומים אפילו הפוך, זה עוד יותר פסול. מה יהיה אם הוא עשה בצורה אחרת? הוא הסמיך את סופו של זה בצד סופו של זה, והעדים באמצע. כלומר, אותו גט שהוא לקח, זאת אומרת ככה, הוא לקח שטר אחד וכתב נוסח גט ממעלה עד אמצע העמוד. ואחר כך הוא הפך את הדף והוא כתב עוד פעם נוסח גט ממעלה עד אמצע העמוד. עכשיו נמצא שבאמצע, כשהעדים חותמים, הם בעצם חותמים מתחת לגט, לא מעל הגט. אבל הם כותבים מתחת לגט, רק גט אחד יכול להיות שזה נקרא יחד עם העדים, כי הגט השני הרי נמצא בצורה הפוכה. זה מה שהמשנה אומרת. הגט הזה שנמצא באותו סדר כמו שהעדים חתמו, לא בצורה הפוכה, כשר. הגט השני, היות והעדים חתומים בצורה הפוכה, מול הכתב שלהם יהיה פסול. מה יהיה אם היה ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע? את שהעדים נקרים בסופו כשר. כלומר, הוא עשה גט אחד מתחילת העמוד עד אמצע עמוד. עשה הפסק, שוב פעם מאמצע עמוד עד למטה, עשה עוד גט. והעדים חתמו באמצע. אז נמצא שהם חתומים רק על הגט הראשון, העליון, כי משם נמשך ומסתיים הגט באמצע העמוד, ושם הם חותמים, הרי שהגט הראשון נקרא יחד עם חתימת העדים, ואילו לגבי הגט השני הם נמצאים למעלה, אז לכן לגבי זה הם יהיה פסולים, הגט השני יהיה פסול. גט שקוספו איבריס ועדוב יבוניס, יבוניס ועדוב איבריס, או עד אחד עברי ועד אחד יבוני, או כתב סופר ועד אחד חתם לא שניים, קשה. איש פלויני עד, גט שחתם בו איש פלויני עד, כי למעין זה צריך לכתוב את השם ואת השם של האבא ולהוסיף אחר כך עד. הוא כתב רק איש פלויני עד, לא הזכיר שם אביו, כשר. אם הוא כתב בן איש פלויני עד ולא הזכיר את השם שלו, גם כשר. אם חתם איש פלויני בן איש פלויני ולא כתב את המילה עד, גם כשר. וכך אוי הוא נקי הדר שבירושלים, אוי סימיות והם קיצרו, הם לא העריכו, אז הם השמיטו את המילה עד, לא היה נראה להם להוסיף את המילה עד. כוסף חניכוסוי וחניכוסו, כשר. אז רש"י אומר שם לוואי, כלומר שם משפחה. אז אם הוא כתב את שם המשפחה שלו, של הבעל, שם המשפחה של האישה, ולא כתב את השמות של האבות, כשר. יש כאלה שאומרים שזה לא שם משפחה, זה שם כינוי שמכנים בן אדם.